אוקיי, אז התשובות שקיבלנו בעצם הביאו אותנו, לפי מה שאתם אמרתם, לא אני אמרתי, לזה. אם אנחנו, מי ששמע את פרשות השבוע הקודמות, יש בתוך כל אחד מאיתנו מלחמה בלתי פוסקת בין עשיו אדמוני, שהוא בעצם, מה הוא עשיו? עשיו מסמל את תפיסת העולם ההלניסטית. סל, מצד אחד יש לו כבוד לאבא שלו, יש לו כבוד לחוקים חברתיים. ההלניסטים הייתה להם חברה מאוד מסודרת, החברה היוונית וכן הלאה, יש לנו סדר וארגון וכן הלאה, אבל בסופו של דבר תועלת עצמו הייתה השורש. וזה בעצם, ואנחנו למדנו על זה, שבעצם עשיו מסמל את מודעות הגוף, מודעות אותו חלק בתוכנו, האני המזויף, שהמהות שלו היא אני רוצה לקבל לעצמי בלבד. למה? כך אני רוצה, זה לא מה שאני מרגיש, זה לא מה שאדם מרגיש מאז שהוא נולד. שהוא ילד קטן הוא אומר אני רוצה, למה? כי אני רוצה, ואני רוצה את זה עכשיו, אני רוצה את זה כמו שאני רוצה. לאט לאט הוא מתבגר, הוא מבין שאי אפשר לקבל את מה שאתה רוצה מיד, אז אתה צריך לעשות מניפולציה בפי זה. אבל עדיין מה שאתה רוצה תואל את עצמך עם שורש, שזה נקרא בשפת הקבלה מודעות הגוף. כלום מה זה? יש לאדם את מודעות הנשמה שמיוצגת על ידי, בקרב הזה על ידי יעקב. וכשאנחנו מדברים על יעקב ועשיו בזוהר ובתורה וכן הלאה, מדובר פה על שני חלקים באישיות של כל אחד מאיתנו שנמצאים בקרב מתמיד. ולמה אומר הזוהר, למה עשיו בא מן השדה שהוא עייף? למה הוא עייף? אומר הזוהר, מכיוון שהגוף בלי לקבל אנרגיה מהנשמה הוא לא יכול לחיות, הוא חייב את הכוח של הנשמה. ולכן שיעקב אומר לו, מכרה את בכורתך לי, מי היה קודם? מי בקודם, הגוף או הנשמה? הגוף, נכון? לכן יש ביטוי וקבלה מאוד חשוב שאומר, קדמה הקליפה לפרי. שגודל הפרי עליית, מה גודל קודם, הקליפה או הפרי? קודם הקליפה. קודם יוצאת הקליפה, עד שהם רואים בפנים פרי שאפשר לאכול, ועד הסוף. בינתיים הקליפה תמיד קודם. לכן כשאנחנו גדלים, כשאנחנו תינוקו שמתחילים לגדול, זה קודם כל קליפה. ומה זה תינוק? זה גוש של רצון לקבל לעצמו, נכון? מזל שלא מספיק חכמים ואינטליגנטים לרצות דברים נורא יקרים, אבל הם רוצים לקם בלבד, נכון? אבל הם מתפתחים מהר. ומה שקורה היום בתרבות שלנו, התינוקות, גיל הינקות הולך ומתארך. זאת אומרת, אנחנו גם מסתכלים על אנשים שהם בגיל 10, גיל 20, 30, עדיין מודעות של תינוק מבחינה הזאת של מה זאת אומרת, בא לי אני אקח, כי בא לי. זה מודעות של הרצון לקבל של הגוף. לעומת זה, הגוף יודע באיזשהו מקום שבלי הנשמה הוא לא יכול לציין, כי זה מה שמחיה אותו. ואז בגלל זה אנחנו רואים אנשים שעוברים משברים קשים, אם זה דרך נפילות כלכליות, אם זה דרך מכות רומנטיות, אם זה מכות עסקיות וכן הלאה. ואז אדם, אחד הסימנים של ההתבגרות זה שבא לי משהו, אני לא חייב לעשות את זה. זה שבא לי אני יכול להפריד ולהגיד, זה שבא לי ואני חייב וכולי, זה לא מתאים לחזון שלי, אני שם את זה בצד ואנחנו נטפל בזה אחר כך. המושג הזה של דחיית סיפוקים בפסיכולוגיה המודרנית, נכון? יש פה המאבק בין אותה מהות שנקראת הנשמה, שיש לה חזון מעבר למה שבא לי ושאני רוצה עכשיו, אוקיי? לזה הגוף. עכשיו, לכן המאבק הזה הוא מאבק שעוד פעם ביהדות יש הכרה מוחלטת במאבק הזה. כלומר, לכל אחד מכם יש את יעקב ואת עשיו, וברגע שאני, ומה זה אמר, נחזור לחוקים הבסיסיים של הקבלה, כל מה שאני רוצה זה האור, זה בכלל לא משהו, וזה לא בין חמשת החושים. זאת אומרת, אם אתה מתמקד כל הזמן בהישגיות בתחום חמשת החושים, אל תתפלא שאתה לא מרגיש את המילוי. האם זה אומר שאני מבטל את החומר? אין ביהדות שום ביטול של החומר, להפך יש כבוד גדול אל החומר. אבל יש את העניין שמבחינת צורת ההתייחסות, איפה אתה שם את החומר, שזה אומר הגוף, מצד אחד הגוף שלך אתה צריך לחבב אותו, יש בו קדושה, ולכן אתה צריך לטפל בו בהתאם. זה כמו ילד קטן שאתה, כדי שהוא לא יזיק לעצמו, אז לכן אתה כל הזמן צריך להשגיח עליו שהוא לא יתפוס לו נפש, שהוא לא יגע בעת, שהוא לא יוכל דברים שמזיקים לו וכן הלאה. כך גם הכל בן אדם מבוגר יודע שהוא צריך לעשות לשחקים ולתונות שלו, כדי שלא להסתבך. למה? כי אם בא לך ואתה עושה כל מה שבא לך, או שיהיה לך בעיות בריאותיות ותלך לרופא ויגיד תשמע מותק, ככה אתה לא תמשיך רחוק כי הרופאים שלך סתומים, בגלל שאתה אוכל אוכל לא נכון, כי עכשיו יש לך סכרת כי אתה לא אוכל לא נכון, כי עכשיו אתה הולך לכיוון של אסון בריאותי מסוג כזה או אחר, כי אתה לא חי חיים נכונים וכו'. תיקח שליטה ותתחיל לצמצם, נכון? זה לא... ואז אתה מבין שכדי לחיות אתה צריך קצת להגיד לגוף, אתה לא יכול כל מה שאתה רוצה. אוקיי, ואותו דבר זה מגיע גם מבחינה חברתית. אם עכשיו אתה בן אדם לא מפורסם ומכובד וכן הלאה, ועכשיו אתה תתנהג כמו ילד או בן עשרה שכל מה שבא לו הוא עושה, אז היו הרבה אנשים מפורסמים בזמן האחרון שהם היו בפסגת העולם. אם אנחנו מסתכלים אנשים שהייתה להם מנהיגות מקלינטון דרך שטראוס קאם וכן הלאה עד אנשים אצלנו, והנה איך חלפה לתהילת עולם, נכון? איזה חורפה חלפה ואיזה בושה. מדוע? כי אנחנו מבינים באיזשהו מקום שהיכולת השליטה פנימית למשמעת עצמית זה משהו מאוד חשוב כדי להגדיר את גדולתו של אדם ולהגיע להישגיות. אבל למה? האם בעולם העתיק הלניסטי, אם מנהיג התנהג כמו שהחברה האלה התנהגו, עשו לו משהו או נורא על זה? למה היו כללים אחרים? למה היו כללים אחרים? כי בעולם הלניסטי זה לא היה, זה לא היה חשוב, אבל בעולם היהודי זה היה מאוד חשוב. מה שאנחנו מבינים שעוד דבר שמאוד איים על היוונים, הם ידעו איפה שהוא שהיהודים עם הדבר המסתורי שלהם שלא מבינים, הם איום עליהם. כי בסופו של דבר, למרות הרומאים כבשו אותנו וחיבו בית המקדש, אנחנו כבשנו אותם. זאת אומרת, היום ברומא יש התעמלות בעירום? לא, למה? מהרגע שהנצרות השתלטה הדבר הזה נגמר, ומי המציא את הנצרות? יהודים. ומדי פעם היו כל מיני אומות המערב שהתעצבנו, מה הם עשו לנו? זה מה שמשלט ענק איתנו, לקחו באו היהודים ופשוט סירפו אותנו, סירפו אותנו, הכניסו לנו מוסר. איזה מוסר? מה מוסר? אנחנו צריכים לעשות מה שבא לנו ומה שרציונלי וחומרני. ואם אנחנו גרמנים ואנחנו רוצים לשלוט, אז אנחנו נהרוג את מי שמפריע לנו, ואין פה שום דבר אחר, כי זה מפריע לנו, אנחנו נהרוג אותם. זה לגמרי מאותה אידיאולוגיה של ללכת נגד התפיסה הנוצרית. התפיסה הנוצרית זה בעצם התייהדות של כל העולם ההלניסטי. זה סוג של איזה חינרה שעד היום בעולם הנוצרי יש פה איזה בעיה פסיכולוגית קשה מאוד של מוסר כפול. מצד אחד אני הלניסטי, מצד שני אני מאוד יהודי. יש תהליכים ואי אפשר לעבור בקפיצות אבולוציוניות יותר מדי גדולות. לקחת את העולם הלניסטי ולהפוך אותם מיד ליהודים זה כמעט בלתי ניתן לתפיסה. הנצרות עלתה שלב, שלב ביניים. כי אם אנחנו מדברים על תפיסת מוסר של החברה המודרנית וכו', זה הרבה יותר יהודי מאשר הלניסטי. עצם מי בא עם העניין שבן אדם הוא בן חורין והוא נולד להיות שמח וכן, אבל זה התפיסה היהודית. ואף אחד וגונב איש ומחרו מות יומת, אתה לא יכול לשאר מי שלהפוך אותו לעבד. זה התורה. היום זה לא חוקי. מה? בדיוק, זאת אומרת יש פה זה תהליך, יש פה זה תהליך, אבל אנחנו מדברים על תהליך שכל האנושות עוברת, תהליך שכל האנושות עוברת, שזה מכיוון של מצד אחד אנחנו עדיין הילד שבתוכנו רואה מאוד את הצד האדום, ואף אחד לא רוצה להיקרד בתור עובד אלילים, זה הפך להיות בושה קשה מאוד, נכון? ממש בושה. אנחנו אם מישהו אומרים על מישהו שהוא בתרבות החומר הוא נרצע לו, נכון, יש לי גם כל מיני דברים שאני עושה למען הסביבה ואני חושב ירוק, כל אחד ינסה, אני נותן צדקה מדי פעם, יש לי מי, אני עושה מדיטציה ותגיד לבן אדם שהוא לגמרי חומרני בתרבות שלנו, אם זה בתרבות הלנטית לא הייתה לו שום בעיה עם זה. איך כן, מה שקורה, ימצאנו להם את המספון, זה לא היה קודם לגבי דברים מהסוג הזה. מצד שני, הרי כולנו במקור, בתוך כל אחד מאיתנו יש את הצד. תהיה, המלחמה היא לא, רק מה שעשינו, הבאנו לעולם את עצם המודעות, גם לך יש את זה, והמלחמה נמצאת גם בתוכך. כי כל אחד יש לו את שני הצדים האלה. ובאותו רגע, כללי המשחק משתנים. אז למה צריך את חנוכה? זאת השאלה. אז עכשיו בכלל, אם אנחנו מסתכלים מה כותב הארי הקדוש על חנוכה, הוא אומר, מתתיהו כהן גדול תיקן את שמונת הימים האלה, את תיקון ההוד, ובאותם ימים יש הערה עצומה שמתעוררת בעולמות העיונים ויורדת אלינו, ואנחנו יכולים להשתמש בהערה הזאת. לצורך מה אנחנו יכולים להשתמש בהערה הזאת? לצורך הקרב הזה שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו, והקרב הוא בעצם על שני הצדים. מה זה הקרב על שני הצדים? הרי לכל אחד מאיתנו בתחום כזה או אחר, מה שאנחנו לומדים בקבלה זה שאם יש לאדם בעיה, צרה, מצב של חושך, זה בגלל שחסר אור רוחני. מה חוסם את אותו רוחני? מה שחוסם את הרוחניות, מה שחוסם את האור, מה שחוסם את הפתרון, זה היכולת של האדם להתחבר אל האור, היכולת של האדם להתחבר אל המחשבה יותר גבוהה, אל החזון שלו, אל המהות שלו, אל העמי הניקי שלו וכן הלאה. זה בעצם הפתרון. ומה השרה? כל בעיה, כל בעיה מגיעה ממקום של שאדם מתמקד יותר מדי ברצונות הנוחים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו, לא שהיהדות, זה עוד פעם, הרבה אנשים טועים בזה, לא שהיהדות שוללת את החומר. היהדות בעצם שוללת את תפיסת החומר. יפה. כלומר, ויקום ויקם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. למה אני חשוב לדעת מהי האמצעי התחבורה של אברהם אבינו כדי להקודש את יצחק? אלא החמור מסמל את החומר, ולפני שאתה מגיע למדרגה קומה גבוהה אתה צריך קודם כל להשתלק ולחבוש על החומר. ולמה וישכם אברהם בבוקר? כי כדי לקבל את הכוח לעשות את זה צריך לקום, אתה צריך את הכוח של הבוקר, שזה הכוח של החסד, שהבוקר מסמל את ההתעוררות של החסדים בעולם. אז אם אדם לא מעורר בתוכו את הכוח הנתינה, האהבה והחמלה, להלן, ואהבת ערכה כמוך, זה הכלל בתורה, לא יהיה לך את הכוח של לחבוש את החומר. מה זה אומר לחבוש את החומר? החבל נקי נמצא להביא מאוד את הביטוי שנקרא איסחה ואיסקפיה. אתה צריך להפוך אותו ולכפות אותו, אבל לא להחריב אותו. מסוג של אל תשלח ידך אלא נער, אתה עד את אותו זה מספיק. כלומר, זה לא שהגוף הוא האויב, הגוף הוא לא האויב, הוא פשוט ראוי לחינוך. וכמו שילד הוא מתוק ונחמד וכן הלאה, אבל מה? צריכים לשים את הגבולות. זה לא שיש לנו בעיה נגד הילד, אבל אנחנו יודעים שהוא מאוד יזיק לעצמו עכשיו, ועוד יותר הוא יזיק לעצמו כשהוא יגדל אם לא נשים לו את הגבולות. ולכן אני חייב לשים את הגבולות. אותו דבר ההתייחסות של היהדות אל החומר, כל החומר, זאת אומרת גם, זאת אומרת, האם יש איזשהו מקום ביהדות שאוסר על אדם לאכול מאכלים טובים? האם יש מקום ביהדות שאוסר על אדם להחזיק בנכסים של עושר עצום? בשום פנים ואופן. מה הבעיה ואיך ההתייחסות שלך אל אותו דבר? האם אתה מתייחס לזה בתור זה שלי ואני ועשי עוד, או שאתה מתייחס לזה בתור זה אמצעי כדי להשיג איזושהי, איך אפשר להגיד, להשיג איזשהו סדר של חיים רוחניים. זאת אומרת, אין שום בעיה שיש לך ויש לך ויש לך, הבעיה היא האם אתה מסתכל על זה בתור עבודת הילדים. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שהנה הכסף זה מה שיש לי את זה, הבית החדש זה מה שיצר את זה, המכונית החדשה זה מה שיצר את זה, באותו רגע אתה עכשיו נמצא מסגרת של עבודת אלילים. למה עבודת אלילים? לא תעשה לך כל פסל וכל מסכה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים והוצאתי אותך מארץ מצרים. למה אתה נכנס איתם בהתנדבות? הרי החומר לא יעשה לך את זה, החומר תמיד יהיה בגבורה של הרוח. ולכן אם ניקח את המילה חומר בעברית ונשנה סדר האותיות, מה נקבל? מרוח. ואם אתם קוראים עכשיו בעיתון, כנראה את עכשיו
זה לא זה יצטק חומר
מרוח, נכון? אבל זה לא חומר מרוח,
זה הדירה, התפסת את זה לעבודת
אלילים בסיס אחד. בוא נחזור לזה שוב. אם אתם עכשיו עוקבים בעיתונות, יש עכשיו פרסום על כל מה שקורה עכשיו במאיץ החלקיקים שם בשוויץ, צרפת. כן, החלקיק האלוהי. כנראה שהם צריכים לסרס תקציב, אז הם עכשיו מפרסמים כי הם לא מצאו כלום. אוקיי, אבל מה הם מדברים? הם מדברים על כך שבעצם זה המחקר הזה, בעצם למה זה נקרא חלקיק האלוהי? שבעצם החומר כמו שאנחנו תופסים אותו בכלל לא קיים. כל החומר שקיים ביקום הוא בעצם איזשהו אוסף של ויברציות, זה תדר, זה תדרים אנרגטיים, נכון? זאת התפיסה היהודית מההתחלה. אין חומר, אין חומר. העבודת האלים זה תפיסת החומר, ואם אין חומר אז למה אתה? שאתה רץ אחרי החומר, מה אתה? אחרי מה אתה רץ? אחרי השליה שלא קיימת. לא פלא שככל שאתה תופס ועוסק לעצמך יותר חומר, כך תחושת הרקנות שלך הולכת ומתחזקת, כי אין שם שום דבר. זה עבודת האלים, זה להתחבר למשהו שהוא ריק וחסר תוכן, אין פה כלום. אבל אם אני מבין, רגע, אז החומר לא שווה, לא, החומר יש בו שני צדים. יש את הצד שאתה תופס בחמשת החושים, יש את הצד שאתה תופס ועם הנשמה, ואת מה שאתה תופס עם הנשמה זה האמיתי. ולכן לא תגנוב. למה לא תגנוב? לא בגלל שמישהו יפות אותך כי זה לא, זה לא בסדר חברתי, מבחינת הסדר החברתי, אלא יש מהות לחקת. זה לא הפלסטיק, זה לא האטומים, זה לא המולקולות, יש מהות מסוימת פנימית רוחנית, אתה לא יכול לגנוב אותה. אותה אתה לא יכול לגנוב, כי היא פועלת לפי חוקים אחרים. זה ויברציה. מה אתה רוצה? שאתה רוצה את החפץ או את הכסף? אתה רוצה את האור האלוהי שנמצא בכל דבר, ואם בכל דבר יש אור אלוהי, את זה אי אפשר לגנוב. את זה צריך להשיג בדרך של חיבור של נשמה אל הנשמה שבתוך החפץ. ולכן יש משמעות לחומר, יש משמעות למה אתה אוכל, כי האנרגיה של מה שאתה אוכל משפיעות עליך. אנחנו לא יודעים שאוכל משפיע על מצב רוח. אתה רוצה, יש לך כלב שמירה, אתה רוצה שהוא יהיה אכזרי, אתה מאכיל אותו איזה בשר? עם דם, לא מבושל, שיש בו הרבה דם, נכון? זאת אומרת שאם אתה תאכל כזה בשר, מה שמקרר בשר, אתה גם תהיה כזה. אוקיי? לא תוכלו על הדם, כי הדם הוא הנפש, כי אתה לא רוצה, כי לא מדובר פה על החומר ועל הטעם של החומר, מדובר על התודעה שקיימת בכל חפץ. זאת אומרת שפתאום שבא היהודי ואומר, זה לא שאין חומר, אבל התפיסה הזו של החומר היא תפיסה אשלייתית, אין לה קיום בכלל. יש פה תפיסה הרבה יותר עמוקה, מדובר פה שהכל הוא תודעה. אם הכל הוא תודעה, יש משמעות לכל דבר, ואז יש פה התייחסות אחרת לגמרי. מה, ביהדות יש התעלמות מהחומר? לא. יש חוקים עצומים, וזכו להמון החוקים בגמרא, שזה בא מהמשנה, שזה בא מהתורה, על זה ככה וככה, איך אתה זורח, אתה קוצר. למה יש כל כך בחוקים? כי יש אנרגיה רוחנית אלוהית לכל חפץ, ולכן אתה צריך לתת כבוד לחפצים, אתה צריך לתת כבוד לאדמה, אתה צריך לתת כבוד לבעלי חיים, ולתת כבוד בעיקר לבני אדם, מכיוון שהבורא הוא בעצם מתבטא דרך כל זה, ולכן יש ברכה על כל דבר. כי מה זה הברכה? זה לעורר את המודעות הרוחנית שלי, כדי שאני אוכל להתחבר עם האלוהים שבתוך כל פעולה ופעולה. באותו רגע אתה משנה את כל תדר החשיבה שלך. זה לא שאתה עושה דברים אחרים, אתה אוכל, אתה שותה, אתה מתרבה, אתה מתחבא, כל הדברים, אבל לכל דבר יש משמעות שהיא בתדר אחר. זה לא מה שאתה רואה, זה לא מה שאתה שומע, אתה מתחבר, אתה אמור ללמוד להתחבר אל המציאות שלך דרך חלק אחר של התודעה שלך. שאם לא פיתחת את זה, אתה בעצם, היהדות רואה בזה סוג של נכות. כמובן שיש לנו פה בעיה, שאז היהודי מסתכל, איך הוא מסתכל על היוונים? אז היוונים הסתכלו על כל שפי, ומצאים את הביטוי ברברי. ברברי וכל תרבות שהיא לא יוונית, הם ראו את עצמם בתור התרבות הגבוהה ביותר, המאורגנת ביותר, חזקה ביותר, וההוכחה, הם כבשו את כולם עד הודו. פתאום באים היהודים, ואיך הם מסתכלים עליהם? ההפך, אתם ברברים. מה זה ההתנהגות הזאת? מה, אתם ילדים קטנים? תתלבשו. מה, אין לכם שליטה עצמית? מה זה האידוליזם הזה? זה ממש נגד, מה זה החומרנות הזאת? הרי זה אשליה, זה דבר שהוא לא, אין לו שום קיום. אתם בכלל לוקחים את כולנו אחורה מאות ואלפי שנים, ולפני אברהם, יצחק ויעקב, עברנו את זה כבר, היינו כבר, יצאנו כבר ממצרים, להכניס אותי לתוך הסיפור הזה שוב פעם? ואז כמובן המלחמה תהיה אותה מלחמה, זאת אומרת המלחמה בין מי שמבין את זה ומי שלא מבין את זה. עכשיו, האם היווני מבין מה היהודי אומר לו? אין לו שום מושג בכלל, נכון? הוא לא אסתם, הוא לא תוכנת לזה שקיים כזה דבר, קיים תדר כזה. אוקיי? לקח ליהודים כמה מאות שנים כדי להעביר את התחושה הזאת, כי אנחנו יודעים לקראת סוף ימי בית שני וגם אחרי הייתה נהירה עצומה של לא יהודים דווקא, כי אנחנו מתנהל אותנו ברגע שבן אדם חי חיים כאלה. מה קורה לכל תרבות שחיה חיים כאלה? ובואו נדבר על עצמנו היום, אותו דבר. ברגע שזה אתה חי בצורה כזאת, אתה פשוט הור, זה חיי הרס עצמי, ולכן כל התרבויות האלה קרסו ונחדשו, והסדר שלה נתפרק בגלל העלה הנוחיות והגוף. דווקא התרבויות היו יותר, שעסקו יותר במשמעת עצמית, היו תרבויות שהצליחו, אם זה היפנים באיזשהו מקום, הגרמנים, העוצמה שלהם הייתה במשמעת עצמית וההתגייסות למען איזשהו רעיון משותף, גם הרומאים. אבל ככל שאתה הופך ליותר אינדיבידואליסט ויש לך פחות, מה אכפת לי על היתר? אם אני בעצם מחונך כל הזמן, תכול לשתה כי מחר נמות, מכירים את הביטוי הזה? לחם וצעשועים. זה היה ברומא העתיקה וזה היום. מה הציבור דורש? לחם וצעשועים. אף אחד לא אומר, תנו לי חזון, תנו לי מטרה, תנו לי תכלית לחיים. זה היה פעם, אולי לפני 100 שנה, עם הקמת הקומוניזם, עם כל האיזם למה, הציוניזם וכן הלאה, אנשים חיפשו איזושהי משמעות. היום מי מחפש משמעות? אף אחד לא מחפש מקור. אז לאן הגענו? אז ברור שככל שהאדם עוסק בזה יותר והוא יותר מתרוקן, באיזשהו מקום מתחיל לחפש, אחרי שהמטוטלת הגיעה לצד אחד של הקיצוניות, מה היא עושה? מתחילה עכשיו ללכת לצד השני. אוקיי, ואז לפני זה, מה שהמכבים עשו זה היה להכריז מלחמה. זאת הייתה מלחמה עבודה מראש. מדוע? אתה מלחם נגד אימפריה, שאתה סך הכל קבוצה קטנה של עם קטן בערים נגד אימפריה, האימפריה ההלניסטית. אומנם היא הייתה קצת בדלדור, אבל עדיין היא מספיק חזקית. מה? מי עזר לנו? הרומאים לא בדיוק כזו, הם רק לחצו, זאת אומרת עזרו פוליטית, ושילנו עוד אחר כך. אבל מה שבאמת היה שם, היה שם באמת, זה בעצם מה שמדובר על הנושא של קידוש השם. ובואו נסה להבין מה זה קידוש השם, מה המשמעות של המינוח קידוש השם. אז בא, כי אם אנחנו עובדים קבלה, אז הרבה יותר קל לנו להבין את זה. מה זה היה העניין של קידוש השם? שבן אדם בא ואומר, יש לי שתי אפשרויות. לחיות כיהודי, וזאת אומרת לחיות באותו תדר של עולם הרוח, לחיות באותו תדר של לחפש כל הזמן את העצמי, את העני האמיתי, ולעבור את התהליך של מצד עשיו לצד של יעקב. אבל אז בא פתאום אנטיוכוס ואומר שלא יכול. למה? אסור שבת, אסור ברית מילה, אסור לאכול כשר, ועכשיו גם התחילו לעבור מכפר לכפר ולהכריח אותם לאכול חזיר. במצב כזה הם אומרים לפרוס, כמו זה עניין של אין לי בעיה עכשיו למות. למה? כי לחיות בתוך הגוף הזה אין לי שום צורך, כי אם אני הגוף בשבילי הוא רק אמצעי כדי להגיע להשלטת הנשמה על הגוף, לא לחיסול הגוף, אלא השלטת הנשמה על הגוף. שמה זה אומר? זה להפוך את הרצון לקבל לעצמו בלבד, שזה המהות שאיתה הגוף נולד, היסב, לרצון לקבל המנת על מנת לתת. כי רק כך אני יכול להתחבר לכוח של הבורא, נכון? פתאום בא אליי מישהו ואומר, אתה לא יכול, זהו. התפיסה היהודית היא שאם אתה לא יכול בגיבול הזה, אז תעשה מה שנקרא, איך קוראים לזה? זה לא דליט, זה שט דאון. תחבא, תדליק אותך. זה ניסטר. ומה שנקרא, יערד ובל יעבור. עד כאן. זאת אומרת, אפשר לעשות כל מיני פרושרות. מישהו עכשיו חולה, עכשיו שבת, תיקח אותו לבית חולים, למה? שבת הבא. יש איזה בעיה וכולי, שתמות אם לא תוכל חזיר, תוכל חזיר. יש את בעיה הזאת, יש את כל העניין הזה, אבל האם זה סופני? זאת אומרת, בחיים לא. אין לך הקשות, אז עכשיו זה יערד ובל יעבור. למה? אם אני לא, אני נמצא עכשיו במקום שבו אני לא יכול לעשות את זה, אז אין לי מה לעשות פה, בתוך הגוף. אז שדה. אוקיי? תסגור את הצריכת על הכסוף, תחבש. מה? תחבש! תעשה ריסטארט, אתה תבוא בגוף אחר, שם אולי יהיה יותר טוב, תתחיל מההתחלה. מה? עכשיו תבינו שפה, למה היינו צריכים להגיע לכזה מקום? כי היינו צריכים להגיע לכזה מקום מכיוון שזה בדיוק הטיפוס של מזל קשת. כי למה היוונים נכנסו לבית המקדש בקפה בכסלב? יהודה מקבי נכנס למקדש לטהר אותו בקפה בכסלב שלוש שנים אחרי, אבל בדיוק באותו יום. למה? והתשובה היא שאנחנו יודעים שבמקום שהאדם נכשל, זאת אומרת אותו מקום שמועד האדם, לא במקרה הוא מועד שם, כי שם החושה שלו. מכיר את הביטוי עקב אכילס? אצל אחד זה הכליות, אצל אחד זה הלב, אצל אחד זה השמיעה. כל אחד יודע שכשהוא נמצא מצב מדוכדך ושל עיבוד אנרגיות וכוחות והוא עייף מדי, אז אחד מקבל דלקת אוזניים, אחד מקבל את זה, אחד לחץ דם. אתם יודעים על מה אני מדבר? כלומר, אם אנחנו מסתכלים על השנה, שזה המקובלים מסתכלים על השנה בתור ביטוי שאדם הוא עולם קטן, אז פגיעה ביום מסוים, כמו למשל תשעה באב, למה חטא המרגלים היה בתשעה באב? למה חורבן בית ראשון שני היה בתשעה באב? כי זה אחד המקומות הרגישים של עם ישראל. זה מקום שהוא שאנחנו בחושה רק שם אנחנו נפגעים. זה גיד הנושא שלנו, זה האישיה. אוקיי? למה נפגענו בקפה בכסף? כי זה מזל קשת. ומה זה מזל קשת? מה הגדרות של מזל קשת? הגדרות של מזל קשת הן של מצד אחד שפע, כי זה מי שולט על כוכב צדק ועל מזל קשת כוכב צדק, וכוכב צדק הוא כוכב של השפע. שכוכב צדק נמצא במקום חשוב במפה אצל אדם, מפה אסטרולוגית, זה אומר שיש שפע. זה אומר שפע שלא משנה מה הוא תמיד מסתדר, תמיד מגיע אליו, הוא זוכה בפייס, זוכה בלא שירותי עסקאות שמצליחות, סוג כזה של שפע שזורם מכל מיני כיוונים, שזה פשוט הוא לא צריך לדאוג יותר מדי. עם ישראל, כשאנחנו מדברים על אותה תקופה, מדובר אחרי שעם ישראל נמצא בתקופת שלום ארוכה ביותר בתולדותיו. מתחילת בית שני עד אותה תקופה, והיו מאות שנים ששקט. אין מלחמה, אין צבא, יש רק סיסוג, אוקיי? וסיסוג גם חברתי, גם תרבותי, גם כלכלי. היצירה התרבותית היהודית הייתה בפסגה, אנשי כנסת גדולה וכן הלאה. ואז מי ששלט בעם היה פחות יותר סוג של דמוקרטיה, כנסת גדולה, זה היה סוג של הכהנים, מצד אחד הכהנים שלו, מצד שני הייתה, זה היה לא דמוקרטיה יוונית, אבל זה היה סוג של עם די מאוחד, פחות או יותר. ואז באים היוונים ומתחילים לשנות את הכללים. אנחנו יודעים טוב מאוד שבן אדם שטוב לו והוא שבע, הוא לא יקום ללחם. גם אבל קשת הם כאלה, הם אנשים שכל כך טובים וכל כך אופטימיים ומסתכלים על החיים בצורה כל כך חיובית, שמישהו יבוא וידרוך להם בתוך הטריטוריה, הם יגידו טוב, לא נורא, זה יעבור. ואז אחר כך הוא ידרוך להם ויקח עוד חתיכה וישימו קו אדום, טוב, אז אל תעבור את זה. ואחר כך הוא עובר את זה, טוב, אז אל תעבור את זה. אז הם נדחקים אל הפינה, כי הם לא יודעים לשים את הגבולות ולהילחם על שלהם. אותו דבר, שיש לך ואתה מלא והכל בספר, אתה לא כל כך רעב, ולכן אתה לא כל כך נלחם על מי שאתה ומה שאתה. מתי אתה נלחם? רק שלוקחים לך את זה, ואז אתה רעב, ואז אתה תופס מה שאיבדת, ועכשיו אתה מוכן לצאת למלחמה. הצנך של מזל כסף זה סומך נופלים, והתחושה תחושה שלא נורא, זה לא כל כך נורא. כמצד אחד זה אנרגיה נהדרת למי שנפל ועשה טעויות קריטיות בחייו, בלי הלא נורא הוא לא יכול לחיות עם עצמו, הוא לא יכול להתחיל לקום על הרגליים ולעשות אותם, כי לעשות האשמה לא יתנו לו להמשיך הלאה. אוקיי? אז גם הסרט וגם מגיעים לזה בעצם מסמל את איפה שעם ישראל היה באותה תקופה. באים היוונים והם לוקחים לך את כל מה שבזכותו הגעת, בזכות שהיינו אומה מאוד רוחנית. זה מאוד שונה מתקופת בית ראשון, שמה דגש בתקופת עזרה של חינוך וחינוך וחינוך ובית ספר וחינוך ולימוד של כולם, אם זה ילדים ואם זה בזמן שהיו תקופות מתות מבחינה חקלאית, אז עשו בתי ספר להמונים, לעיקרים, שכולם ימדו קריאות התורה בשוק וכן הלאה, שכל אחד יקרא, שכל אחד ילמד. זה הייתה פריחה תרבותית מאוד מאוד גדולה שהביאה את הסיסוג הכלכלי ואת הסיסוג, כל הסיסוגים האחרים שהיו שם. אבל שבא מישהו ולא, אבל תמיד שיש לך משהו ובעל ערך, תמיד יבוא מישהו לבחון אותך האם מגיע לך שזה יישאר. תמיד יהיה רגע של מבחן, האם אתה מוכן להילחם על זה או שאתה תוותר על זה כי לא נורא. ופתאום אם קודם כל השפע בא מתוך הטוב, מתוך, מגיע פתאום איזשהו מקום של שבאים היוונים ואומרים זהו, נגמר, ועכשיו אנחנו פה עבור, זה לא ימשיך. ואז אתה עומד מול זה ואומר, מה אני עושה עם זה? תבינים מה אני אומר? והאם אני עכשיו נלחם על החיים ועל המוות? כלומר, אין לי מה להפיד, יש לי להפיד את הגוף שלי, אבל זה לא כל כך חשוב. כי מה שחשוב, אני באתי לעולם בשביל הגוף או בשביל הנשמה? בדיוק העניין. וזה
עניין של קידוש השם. מה זה עניין של קידוש השם?
המילה קידוש, מה זה קידוש? אבל יש שבת קידוש. מה זה קידוש? על מה עושים את הקידוש? לוקחים יין, כזה צבע יש ליין? כי את מה מקצים? את האדום מקצים. לוקחים את אותו כוח שהוא קו שמאל, אני רוצה לקבל, ואותו צריך להפוך. את הגוף, את כל הצרכים, הרצונות, את כל מה שקיים סביבנו, באנו לעולם הזה כדי לקדש אותו. זאת אומרת, כדי לקחת אותו ולתת לו את המימד הנכון. קדוש זה לקבל על מנת לתת. איך אני מגדיר בן אדם קדוש? בן אדם שכל הווייתו זה עזרה לזולת, חיוביות. זה לא בן אדם שהוא מתנזר וחי לו באיזה פינה והוא לא רואה את כל העולם. אין שיטה כזאת בתורה. אלא בן אדם שכל מהות, מה שיש לי זה לא רק בשבילי, זה בשביל כולם. זה תפיסת הקדוש שלנו, נכון? זאת אומרת, ומה זה השם? שם, למדנו שזה הוא שמו אחד, שמו הכוונה, שמו בגימטריה שווה רצון, נכון? שמו בגימטריה זה רצון. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על השם, דרך אגב, מה זה שבן אדם אומר בעזרת השם? זאת אומרת, אם הרצון לא יתעורר, זה לא יעזור. יפה, זאת אומרת, בעיניך אחר, עכשיו, אם הבורא רוצה לעזור, אם ירצה השם, מה, זאת אומרת, אתה מניח שהבורא לא רוצה, נכון? הנחה קשה מאוד, נכון? מה אתה אומר בעזרת השם? מה אני יכול לעשות? זה מה שאתה אומר. אבל אם אנחנו מבינים בעזרת השם, זאת אומרת, כדי לעורר משהו מלמעלה, צריך לעורר קודם משהו מלמטה. ומה זה משהו מלמטה? זה רצון, אתה צריך לעורר רצון. ואם אין רצון, אין שום דבר. צריך לעשות הסתדלות, צריך להיות את זה. אז מה זה קידוש השם? כשאתה לוקח את השם שזה אני, הרצונות שלי, תפיסת החיים שלי, החוויה, המהות של האני שלי, ואני הופך את זה לתדר של רצון לקבל על מנת לתת. זאת אומרת, אתם יודעים מה? יש לזה מטרה, ובואו נרתום את החיים שלי לאותה מטרה. היפוך הרצון לקבל ורצון לקבל על מנת לתת. אם זה למען רעיון, אם זה למען החברה, אם זה למען מישהו אחר. וכולם יודעים שההיסטוריה של המין האנושי מלאה באנשים נערצים, שזה בדיוק מה שהם עשו. למה הם כל כך נערצים? כשזה סוג של חי אדיר שבן אדם מקבל כשהוא עסוק בזולתו. שהוא עסוק בזולתו. למה? כי זה סוג של חיבור ישיר ובלתי אמצעי אל האור של הבורא. בן אדם עם חזון נראה אחרת, מרגיש אחרת, מתפקד אחרת, מתאים בן אדם שעשו כל היום אני, שלי, שלי, שלי. נכון? מה זה?
אכלו
לי, שתו לי. אם אתה בעני, אני, אל תדאג, אין לך מה לבכות. אכלו לי, שתו לי, זה הגיע. הכוח הזה, העוצמה הזאת, של... אם אני קיים, אני קיים כדי להפוך את העולם יותר טוב, שלמישהו אחר יהיה יותר טוב. הרי כל אותו סיבור של טרופלדור, טוב למות בעד ארצנו, מה העניין של טוב למות בעד ארצנו? היום כבר זה ממש לא חינוכי להגיד את זה, היום אני לא טוב, טוב לחיות בעד ארצנו. איזה בעד ארצנו? אתה חי בשביל עצמך, לא בשביל אף אחד אחר, נכון? אבל עצם העניין שבאותו רגע שבן אדם מסוגל לוותר על הרצון של האני ועכשיו למען מטרה יותר גדולה, מכיוון שיש בזה חיבור אדיר לאור, זה משהו שאי אפשר להתחרות בו, כי זה חיבור ישיר אל האור. התוצאה שברגע שאדם עושה את זה, הוא עושה פסיקה קוונטית ממקום, מהתדר הכי נמוך שזה, אני, מה יהיה איתי, הפחדים שלי, אכלו לי, שתו לי, יאכלו לי, ישתו לי, וכו' וכו', אני, ואתה מצומצם בתוך עצמי, ברגע שאתה מתחבר אל אותו נצח, מטרה שיותר גדולה מהחיים, יצאת קפיצה קוונטית, שנקראת נס. זה נס. זה הנס. כשאנחנו מדברים על החוק הרביעי, החוק של איך להיות בורא, שתזהה את התגובה, תזהה את אני, כואב לי וכו' וכו', שהוא נורא קטן ומסומצם. תזהה אותו בתור האויב, תעצור אותו, ותדלג אל האור, תתחבר למשהו הגדול, ענק, אינסופי, לחיי הנצח, תתחבר לחזון של משהו יותר גדול מהכאן ועכשיו, וברגע שאתה מתחבר לזה, שזה בעצם מהות האדם, וזו מטרתו של האדם, ואז אתה מתחבר לזה, פתאום הכל משתנה. סדר החטיבה שלך משתנה, העוצמות שלך משתנות. אנשים מזריעים ככה ממחלות סופניות, מתי שמתחברים לאותו תדר. יש לזה הרבה מאוד יהודים. כל המטאבוליזם של הגוף משתנה. וזה נקרא קידוש השם. זה נקרא נס. מה?
איזה
אמצעים. יפה. עכשיו שמעתם את השאלה? איך מתחברים לכזה דבר? ופה באה היהדות ואומרת, פה אנחנו מדברים על היהדות לפי הקבלה. שאם האדם נולד לחוות את זה, כל מה שכתוב בתורה, כל המצוות, כל, אם האדם לא ירתום לזה כל 24 שעות ביממה, הוא לא יגיע לזה. כי להגיע לתפיסה קוונטית, כמה אנרגיה צריך לשפוץ לירח? כדי להגיע לירח צריך טיל עם הרבה דלק, נכון? אחרת אם לא יהיה לך מספיק דלק לא תגיע לירח. אם אתה רוצה להגיע לאותו מקום של שלמות, של אינסופיות וכו', זה הרבה יותר רחוק מהירח, זה ברור. אם לא תאסור ותאגור אנרגיה רוחנית מספיק כדי לעשות את הקפיצות האלה, אין שום סיכוי. ולכן אתה צריך לרתום את הכל הזה, לכן אתה צריך לקדש את עצמך בכל מה שאתה עושה, וזה הולך בכל דבר שאתה אוכל. תחשוב על איך אתה מתחבר לאנרגיה הרוחנית שבאוכל. כשאתה פונה בית, אז אתה עושה חנוכת הבית, קודם לפני כן אתה עושה אבן הפינה. כשאתה שם את אבן הפינה אתה אומר, אז הוא אומר, הבית הזה שאני בונה ישמש ל... רק לעבודה רוחנית. אתה צריך להגיד בפה, אז הוא אומר, כי זה הזרע שכל הבית יהיה בנוי על זה. זה שקף אבן הפינה, זה יהיה קודש לאשר הבית הזה. ואחר כך שאתה לא משנה מה שאתה עושה, אתה חייב, מה אנחנו עושים בחופה וקידושין, שהבעל מקדש את אשתו, מה זה אומר? אתה עכשיו נכנס לחיים, היא לא שלך, זה לא משהו שאתה משתמש בו כי בא לך ואתה רוצה, זה כדי לעזור לך להתפתח רוחנית ולשמוח, זה קידושין, להפוך את הרצון האנוכי, שזה אם זה קשור לבית, אם זה קשור ליחסי מין, אם זה קשור לילדים, זה לא שלך, זה לא אני, זה אמצעי כדי שוב להגיע לאותה מטרה. אותו עניין של קידוש השם, כדי ליצור, כדי שאדם יוכל להתחבר למי הוא באמת. בלי זה, וישב עשיו מן השדה והוא עייף. ברגע שאני מתחבר לעשיו שבתוכי, זה העייפות. אנחנו עכשיו בסינדרום, מה הסינדרום של דור היפיס? עייפות כרונית. למה עייפות כרונית? אם אתה יותר מדי עשיו, הנשמה שלך נחנקת, ואתה נכנס במצב של עייפות תמידית. כי אין אנרגיה.
יש גם שיטות
פנטיות
בדרך,
נכון?
מרגישים אותם.
כי אתה חייב לקבל כל מיני בדרך, אחרת איך תגיע אל האמיתי בסוף? אתה חייב כל מיני. מה, אתה לא נותן לילד קטן, אתה אומר לו, איזה יופי, איזה צדיק אתה, איזה יופי עשית את זה לזה. מה, הוא עכשיו זכה בתואר באוניברסיטה, אתה נותן לו כאלה תשבחות, אבל אתה מאמן אותו. תראו, עושה איזה שקע שם, עושים חגיגה. לאט לאט נתחיל ללמד אותו, להפנות אותו, את הגוף, שכאשר, למה נגיד לא? יפה, נתתי לך תשובה. אמנם לא הפכת לגמרי את הרצון לקבל עצמו, ומיד נותנים לך שופר. למה? אתה בכיוון הנכון, הנשמה קצת מתחילה להתגבר, כבר אתה משנה את הסדר, כבר אתה משנה את מערך היחסים. הנס, אותו מצב שבו אדם נש ומתנופף ומתגבר על כל עולם האשליה ומתחבר עם הנשמה שלו, המילוי, תחושת איך נקרא לזה, התחושה הזו של הפרס, זה מעבר להתעלות, זה אותו מקום של, של, של פרס. קיבלת פרס כי עשית, כי היית ילד טוב, כי עשית את הדבר הנכון, התחברת אליו, בשביל זה באתי לפה, חזרתי הביתה. זה בעצם מה שהאדם מחפש, זה בעצם מה שהמכבים אומר. אם אני עכשיו פתאום, אם אני לא יכול להגיע למקום הזה, אז מה זה שווה? מה שווה לי עכשיו את החיים של בתור עבד של היוונים? ואז התחילה המלחמה, ועשו הופיע התופעות של קידוש השם. התופעות האלה, יש מה שנקרא גם עניין של קפיצה קוונטית כללית, ציבורית, שכמה אנשים מתחילים ליצור איזשהו שינוי בעצמם, זה משפיע על כל הסביבה שלהם, כי סך הכל אנחנו מחוברים זה בזה, וזה מה שיצר את אותו עניין של תיקון ההוד. שמתיתיהו תיקן את ספירת הוד. שמה זאת אומרת תיקן את ספירת הוד? הוא שחרר כוח היעצו,
מששת ימי בראשית. כך אומרים המקובלים, שהוא יעצו מששת ימי בראשית לאותה שעה, כדי שיהיה לנו, יעמוד לנו
בשעת שיחה הקולות. האם המכבים ניצחו את היוונים? הם ניצחו בקרב, במלחמה עדיין נשיחה, מלחמה עדיין ברגעים אלה מתנהלת.
כי מה קרה? הרי המכבים, החשמונאים, בסופו של דבר הפכו להיות למלכים יוונים מושחתים, כמו אותם, כמו אנטיוכוס, וסופם היה כל כך נורא. רב אמר, בגלל שהם שמו את עצמם מעל הציבור ומעל החוקים של היהדות, עד כדי כך שהחכמים קיללו אותם, והם עד האחרון שבהם נרצחו, לא נשאר אחד מהם מכל משפחת החשמונאים. אחד, כולם מתו מוות משונה ברציחות נוראיות. מדוע? כי הם חשבו שהם כל כך צדיקים שלא צריכים לא ביקורת ולא את החוק.
והתוצאה הייתה מלחמת האחים, שבסופו של דבר נחרב בית שני לגללה. והמלחמה ניסה אותנו בעצם לוותר על בית המקדש, שבית המקדש היה מבנה הלניסטי לחלוטין בגודל שלו. כלומר שיהודים מחליטים לעשות משהו, הם יעשו את זה יותר מכולם. שברגע שהחלטנו שאנחנו עכשיו משחקים איתם את המשחק, אז הם בונים בניינים ענקים. אנחנו נראה להם, זה היה המקדש הגדול והעשיר ביותר בעולם העתיק. אף אחד לא בנה משהו כזה גדול, לאף אחד גם לא היה כסף לגנות משהו כל כך גדול כמו של היהודים היה. כי אם אנחנו מדברים על המקדש של רומא, מי שילם לבנות את המקדשים של רומא? הרומאים. נכון, אחר כך גם כן, זאת אומרת כסף שלנו. זאת אומרת, אתם יודעים מה עשינו עם בית המקדש? את הקולוסיאום. הכסף שנשגב מבית המקדש, עם זה בנו את הקולוסיאום. כי הספרדים וכיסרו היו צריכים להצדיק, מה הוצאתם כל כך הרבה כסף להילחם ביהודים? הנה, בנו את האצטדיון הכי מפואר שהיה בה והכי ענק שהיה בעולם, לקח שנים לבנות אותו, עם הכסף ששדדו מבית המקדש, זה שלנו. אוקיי? אבל זה מה שקרה עם כל האוצרות הגשמיים. אז מה עושה לנו רבי יוחנן בן זכאי? מרגע הזמן שלב הבא, אין יותר בית מקדש, יש ביתו של האדם ומקדשו. השולחן שלך זה המזבח ואתה הכהן הגדול. תקדש את עצמך בכל מה שאתה עושה. אתה תתפלל, אתה תעשה את עבודת בית המקדש, אתה תהיה הכהן ואתה תהיה הלוי ואתה תהיה בבית, ואתה רוצה להתפלל, אז אתה תבנה בית מקדש, יהיה לך ספר תורה ומניין וקבוצה, ואתם תיצרו את אותו כוח. במקום הקורבנות של הבוקר תהיה שקיעת שחרית, במקום הקורבנות של... הכל מוכני, הכל וירטואלי. זה מה שנקרא בית מקדש וירטואלי, שאפשר לקחת אותו לכל מקום ולייצר אותו. אתם ראיתם פעם יהודים מתפללים באיזשהו מקום? אתה לא צריך בית מקדש יותר, לא כנסייה, לא בית מקדש, לא משהו שעולה מיליארדים לבנות. אתה פשוט מייצר את זה, אתה מייצר את זה בדמיון, ובאותו רגע אין לך כבר בית מקדש, אתה לא צריך יותר. כי זה היה לדייק בעניין הזה. והמלחמה המשיכה, לא הולכים מהביניים, אבל תוך כדי המלחמה הזאת, כמו שאמרנו, העולם כולו לאט לאט נכבש על ידי הרעיונות, אם זה דרך האסלאם, אם זה דרך הנצרות, שזה הכל רעיונות שלנו. האם עדיין המלחמה, אבל המלחמה עדיין כן נתודה, תסתכלו מסביב. המלחמה בין החומר לבין הרוח קורית בתוך כל אחד מאיתנו, בתוך החברה שלנו היום. אבל מה? יש לנו את חנוכה. ומה זה החנוכה? חנוכה זה איך אנחנו מושכים את אותם אורות עליונים שיעזרו לנו להתמודד עם אותם כוחות של מלחמה פנימית, דווקא במקום הכי כואב, אבל דווקא במקום הכי רגיש. עכשיו, ואומרים חז"ל, איך אנחנו יודעים שחנוכה הייתה מששת ימי בראשית? כלומר, זה כוח קוסמי שמתתיהו פשוט שחרר אותו כדי לעזור לנו באותה מלחמה. אמירה 25 בתורה זה אור. מה עוד? המסע היו 42 מסעות במדבר. למה 42? כנגד עין ושמות. בעצם, אנא בכוח, שם ובאמת. המסע ה-25 היה לחשמונה. עוד רמז. חשמונה, חשמונאים.
נכון?
כאשר מוזכרים החגים בתורה, יש רשימות החגים, מיד אחרי סוכות, ושמיני עצרת, ובעלות הכהן את הנרות. ומנורה. כלומר, זה החג הנוסף. זה מופיע את החג שבו הכהן מעלה את הנרות במנורה. כלומר, זה היה שם בתורה כל הזמן, היה צריך להוציא את זה לפועל. בעצם זה היה סוג של תוכנה רדומה, שאתה רק מפעיל אותה.
כדי להפעיל אותה, אתה צריך למסתכל. אתם יודעים יש תוכנות שאתם יכולים להוריד,
אבל אחרי שהורדת אותה, אתה צריך לשלם כדי שהתוכנה תהיה תפעל. נכון? אתה צריך לשפעל אותה, אתה צריך לשלם עליה. מה, אנחנו שילמנו. חנוכה, מלחמת המכבים ביוונים, הייתה בעצם התשלום ששילמנו כדי לעורר את אותו כוח של חנוכה. מה הסמל של חנוכה? לא המאבק הצבאי, אלא פח השמן. למה פח השמן? כי זה בדיוק העניין של מותר הרוח על החומר. הנה פח של שמן שיש בו כמות כדי לדלוק יום אחד, הוא בוער 8 ימים. למה? כי זה מה שהיה צריך.
יש סיפור שזה בדיוק מעל הטבע. עצם העניין של
לא תמיד מה שהשכל אומר זה מה שנכון, כי סך הכל הכוח של הרוח הוא יותר חזק. כי בעצם מה החומר, מאיפה החומר שואב את קיומו? מהרוח. לכן יש הרבה סיפורים בגמרא וכן הלאה ובמדרשים שהיו חכמים יושבים ולומדים, לומדים ולומדים ולומדים, מגיע יום שישי, פתאום רואים עוד שעה שבת, בכלל לא שמנו לב, עוד שעה שבת. מה עושים? הם ידעו ספר היצירה, ברו עגלה ועל המקום עשו על האש, היה להם אוכל לשבת.
ברו עגלה,
אם זאת אומרת, מה אנחנו לומדים פה? שבעצם בכוח, הכוח של היצירתיות של האדם יכולתו לברוא,
זה בעצם העניין.
כלומר, מה זה שאני בורא? אני יכול לקחת בית, אני יכול לקחת חפץ, אני יכול לקחת עסק, אני יכול לקחת משהו שהוא מת ולהקים אותו לתחייה. מאיפה זה בא? זה בא מכוח הנשמה, נכון? אבל אדם שלא מודע לכוח הנשמה, אין לו את היכולת הזאת של ליצור תחיית המתים. זה משהו שאו שאתה נולד עם זה, או שמחנכים אותך לזה. אתם מבינים מה שאני אומר? זה אותו עניין, אותו כוח של להכניס צהור במקום של החושך. הרי זה מה שהופך את האדם לאדם. אותה יכולת להגיד, טוב, הכל נחרב, הכל אבוד, הכל נשבר, טוב, אז מה? בואו נקים את זה לתחייה. מה? כמו יוסף, כמו יעקב, כמו בעצם כל הלימוד הוא כדי להכין אותנו לאותו מקום שבסופו של דבר אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם שלא יתייאש מן הרחמים. למה? זה שהשכל שלך אומר שזה השוק. אז מה? אם הוא אמר, אז הוא אמר, הנשמה שלך היא תגיד לך אם זה הסוף או לא הסוף. והאמת, אין סוף, אף פעם לא יהיה סוף.
תזכור את זה,
אוקיי? וזה רק הגוף, זה שאתה לא רואה זה לא אומר שזה לא קיים. אז פעם ואיך זה קשה, נכון? תקופת הרציונליות אמרה שהמדע אמר, אם לא רואים את זה זה לא קיים. היום המדע אומר מה שאתה רואה לא קיים, נכון? אם אתה הולך רק לפי השכל, נכון, זה כפר, כי אי אפשר רק לפי השכל. אז עכשיו, אז מה התפקיד? עכשיו, מה אני צריך בשביל למשוך את האור הגדול הזה, שפה אומר בעצם הארי הקדוש? מגיע חג החנוכה, ובעצם השמיים נפתחים, ואור אדיר יורד מעולמות העליונים. האור הזה יורד מהמקומות הגבוהים ביותר, כי זה אור זך. זך שבזך. מה צריך בשביל למשוך את האור הזה? להדליק?
כן.
תכף בהלכה היא נר. יש החמרה, ודרך אגב העניין יש החומרה היא של להדליק כל יום עוד נר. ביום הראשון נר אחד, ביום השני שניים, שלושה, אבל ההלכה אומרת להדליק נר. זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא
באיזה טיסה, ואני עכשיו באיזה שדה תעופה, ועכשיו לילה, ונכנס חנוכה, ועכשיו אני עולה על עוד מטוס, ואני מוצא רק נר אחד. אתה יכול להדליק נר אחד, לברך עליו את הברכות, לשית את המצווה. כל אותו סוגר, לא סוגניות, ולא להקס, ולא שום, ולא ספיס, ולא שום. נר אחד, זהו, עשית את העבודה.
גם אם זה נר
שמיני. זה ההלכה. זה המקום היחיד שבו עם ישראל, אפילו החילונים שבחילונים, הולכים בצורה הכי מחמירה שיכולה להיות. ולא יודעים אפילו ש... ואתה לא תשום חנוכיה. ומה אם אני חנוכיה והצלחתי להציג 8 נרות? אז תשים על השולחן שורה של 8 נרות. תדליק. אין שום מקום שאומר שאתה צריך איזה חנוכיה שעולה $2,000 לקנות אותה בחנות של דברי כסף וכו'. שאתה תשים 8 נרות.
יש חשיבות
לשעה
של
ההדלקה. נגיע לזה הכל. אוקיי. קודם כל עצם העניין של להדליק נר. עכשיו, למה להדליק נר? למה נדליק נר? כי בעצם אין כלי יותר חזק להתחבר לעולם הרוחני מאשר נר. מתי אנחנו משתמשים בנר? כשאנחנו רוצים להתחבר לאותו עולם אמיתי שאותו אנחנו לא רואים. נכנסת שבת. מישהו ראה פעם את השבת נכנסת? אז איך אני מתחבר לזה? נה. עם הנר אני מתחבר לשבת שנכנסת. ברגע שהם גודלקו הנרות, משהו קורה בבית, אתה לא יכול לתאר אותו באמצעים של 5 חושים, אבל זה לא אותו בית, נכון? נכנס חג. אתה רואה את החג מגיע? לא. איך אתה מתחבר אליו? נר. נרות, נכון? אתה רוצה להתחבר לקרוב משפחה שנשאר, או לצדיק. מה אתה עושה? אתה מדליק? נר נשמה. אתה רואה את הנשמה שלו? לא, אתה לא יכול. מה אתה עושה אבל להתחבר? נר. הנר הוא הגשר בין העולמות. כי הנר הוא תופעה שיש לה שני צדדים. צד אחד גשמי. אבל צד אחד הוא בלתי נתפס. זאת אומרת, השלהבת של הנר זה משהו שיש לו משקל, זה משהו שיש אפשר למדוד אותו, באיזשהו אמצעים של... זה לא דבר שאפשר להחזיק בו. זה על הגבול. גם לשלהבת יש כמה... יש את כמה שכבות. יש את השכבות, יש את הכחול, יש את הירוק, יש את הצהוב והאדום, ויש אחרי זה עוד כמה שכבות. העילה שאם אתה באמת עושה תרגילים מול הנר, אתה מתחיל לראות שסביב הנר, הנר הוא הרבה יותר, שלהבת של הנר היא הרבה יותר גדולה מה שאתה רואה מבט ראשון. הנר הוא בעצם אותו סולם יעקב מפה לשם. זה לא צריך להתחבר לחנוכה, לא מטור, לא שופר, לא, נר. זה הכל. לכן, הכלי החשוב ביותר, הכלי היחיד שמתחבר בחנוכה זה הנר. עכשיו, איך עושים את זה? עכשיו בוא נסתכל על המילה, זה נוסף. איזה כוחות מופיעים בחנוכה? אמרנו, מזל כסף זה סמך ג'. מי שלומד קצת קבלה יותר מאשר למתחילים, המונח סנך ג' כבר אומר משהו. מה אומר סנך ג' סד? בינה. ספירת בינה. 63 זה ספירת בינה. מה זה ספירת בינה? זה אותו מקום שאנחנו מתחברים אליו בראש השנה, ביום כיפור. זה המחסן של הכוח של החיים. זה סדר מסוים. ולכן, כשאנחנו מדברים על חנוכה, אומרים כבר, תשנה קצת הסדר של האותיות, יש לך חנה, מצרים את חנה ושיבת בניה, יש סיפור בחנוכה. אבל מי זה חנה ושיבת בניה? ספירת בינה זה חנה, שיבת בניה זה שבע ספירות מתחתיה, העולם שמייצגות את העולם הגשמי, שמקבלות את חייה, את חייהן מחנה. למה דווקא חנה? חנה בגימטריה, חטא 8, נון זה 50, ה' זה 5, 63. הנה הסמך ג' חנה ושיבת בניה זה בינה ושבע ספירותיה. כלומר, בחג החנוכה מקובלים אומרים אנחנו מתחברים לאותו כוח שהיה בראש השנה, שהיה ביום כיפור. סגרו את המחסן, פותחים את המחסן להשלמות לכוח של חיים בחנוכה. רגע, מה נשאר? זה לא כל חנוכה, חנה
כתבר. מה זה כתבר? יוצא ורקה. שזה הזירנטין שמביא לנו את כל הביאז. איפה המלכות? יש בינה.
זירנטין, מי זה המלכות?
אני, שמדליק את הנר. אוקיי? עכשיו, הדלקת הנרות.
אפשר להדליק נר, גם מנר שעבה, אבל בתיאור שיש בזה סודות גדולים גם בנר שעבה, אבל מקפידים להדליק עם סמן זית. למה סמן זית?
סמן זית מסמל את הכוח של אור וחוכמה. אור וחוכמה זה כוח האנרגיה של החיים, זה החשמל של חיים. וסמן זית, דווקא סמן זית מסמל את אותו, אותה אנרגיה. אותה. אם אין לך סמן זית, אתה יכול להדליק עם נר שעבה. גם זה יסודות גולים. אבל סמן זית זה מדרגה עוד יותר גבוהה. שזה משור לצל, אבל הסדר, צל, סמן זית, הוא סדר של ספירת חוכמה. אבל איך אני יודע שסמן זית הוא סדר של ספירת חוכמה? כי ספירת חוכמה זה אנרגיה גולמית. עכשיו, אנרגיה גולמית לא שווה שום דבר אם אין משהו שמתבטאת דרכו, נכון? יש לי מייחל של דלק. כדי להשתמש בו, מה אני צריך? איזשהו סמסם, נכון? איזה מכשיר שלוקח טיפה מהדלק ושורף אותו בצורה מבוקרת, ומהשריפה המבוקרת נוצרת עבודה, נכון? יש פה צמצום, נכון? כולם איתי? כי אם אני זורק לפור לחבית של דלק או למיכל דלק, מה קורה? בום! זה לא עבודה, זה הכל, נכון? זה נקרא אור יסר. אתם זוכרים שדיברנו על כך? שבן אדם נמצא מצב של התנהגות אנוכית, הוא כל הזמן תיכסים. מתחבר לו, סליחה. אז זה היי וביי, היי וביי, ואז הוא צריך כדורים נגד דיכאון. או כדורי הרגעה. כי הוא פשוט כבר שרוף. הוא פשוט כולו כמו מישהו ש... אחרי שהכניס את האצבע בסקע כמה פעמים, אז הוא כבר מפוחם למדי. אוקיי, אז יש לך חזם גבוה, הכל נפרד, דלקות, מחלות וכן הלאה. מה אני צריך כדי שאותה אנרגיה תבוא? אני צריך צמצום. מה הצמצום? זה הפתילה. הפתילה, הרי סך הכל, גודלה של השלהבת הנר לא תלוי בכמה שמן יש בכלי, אלא בפתילה. כי השמן יכול לבעור רק באמצעות הפעילה. מה זה הפעילה? הפעילה מסמלת את האור בחסדים. כמה יש לך באמת? רק כמה שנתת. זאת אומרת, אם תהיה פעילה קטנה, תהיה קצת אור. פעילה גדולה, תהיה הרבה אור. והפעילה מסמלת את הצמצום, כי הפעילה מצמצמת את האנרגיה הגולמית ועושה איתה עבודה. זה הנגד. ולכן, מה זה הנגד?
אתה רוצה משהו?
אתה צריך לבנות כלי שיצמצם את אותו רצון הנקש לך, תחשוב על איך אתה מחלק את זה עם מישהו. האנרגיה הזאת זה מה שנקרא אור של חסדים. שאתה מנטב את האנרגיה הזאת, זאת אומרת, כמה יש לך, זה לא כמה כסף לך בבנק, אלא עם איזה כסף, חלק מהכסף עשית משהו שמועיל לא רק לעצמך. זה קובע כמה יש לך. זאת אומרת, זה קובע כמה הנשמה שלך מרגישה שיש לך. אוקיי, אתה מסתכל על בן אדם שיש לו המון. זאת אומרת, למה לא נראה כמו מישהו שיש לו המון? כי יש לו רק אור בחוכמה, וכמו שיש לו, יש לו מאגרים עצומים של שמן. איך כתוב? כנר, מצווה ותורה אור. יש לו הרבה נרות, אף אחד לא דולק. הוא לא הדליק אף אחד. כלומר, יש לו הרבה אנרגיה גולמית, הוא לא מפעיל את זה, כי הדרך היחידה להפעיל, זה אותה אנרגיה של חסדים, נתינה, לרסום את מי שאתה ומאס אותה למען, משהו שזה לא רק אתה. עכשיו, ההדלקה, לפי הקבלה ולפי ההלכה, אומנם רוב האנשים יודעים שמדליקים בחלון הבית, ונגיד את זה בצורה פשוטה, למה? כי במשך 2000 שנים האחרונות, אנחנו חיינו בתנאים שלא בדיוק יכולנו להדליק את זה בפתח, כי זה הייתה סכנה. אז הדלקנו בחלון, שזה הכי בטוח. אוקיי? אבל ההלכה היא נדליק בפתח. היום אנחנו חיים בחזרה בארץ חופשית, ואף אחד אנחנו לא חוששים, אז אפשר להדליק בפתח הבית. למה בפתח הבית? כי לפתח חטאת רובץ. מה זה לפתח חטאת רובץ? כי אנחנו אותו פתח משול לאותם פתחים, כאשר אדם נולד איך שהוא בא לעולם לפתח חטאת רובץ. מה זה אומר? איך לב, יתר לב האדם רמי נועב. מתי הוא מקבל את הלב? שהוא נולד. זה לא נשמת האדם, זה לב האדם. נשמת האדם היא לא רעה, היא אלוקית. פלם אלוקים היא נברא, נכון? היא חלק אלוקי ממעל. הלב שיש בו את שני היצרים, הטוב והרע של מלחמים, זה רמי נועב. מתי אני מקבל את זה? אם היציאה מפתח הרכב לפתח חטאת רובץ. הפתח של הבית מסמן את הפתח של חייו של האדם. מה קורה באותו פתח? הפתח הזה נשאר, הרי כל הבית, אם אנחנו לא נעשה פתח לבית, מה יקרה? אין בית, נכון? זאת אומרת, לא אין, אמרתי פתח, גם חלום זה פתח. אם הבית עצור, אין בית, זה לא בית, נכון? זה סתם נכשול. הפתח שלנו זה מכיוון שהפתח הוא הסיבה של כל הבית, כל הכוח של הבית מרוכז בפתח, ולכן מה שומעים בפתח? את המזוזה. למה אתם את המזוזה? אומר הזוהר, כמו כל דבר בעולם, בפתח כנגד שני כוחות ישנם שני, מצד ימין יש מלאך טוב, מצד שמאל יש שד. למה? איפה שיש כוח חיובי יש גם את הכנגד, כי זה כנגד זה. מה אנחנו עושים? אנחנו עושים בצד ימין של הפתח את המזוזה, והמזוזה מחבר את הבית אונליין לרשת כדי למשוך אנרגיות שיכולות לנטרל כל דבר שלילי שנמצא, ואת הכוח השלילי שנמצא גם בצד השני של הפתח. כשבן אדם נכנס לבית, מסתכל ימין על המזוזה ואומר, אדון נזכר לעשות את משפט אדונו, מתחבר לו אונליין, רגע אני פה בשביל, אני נכנס לבית לא רק בשבילי לקבל, אלא כדי לעשות דברים של רוחניות וקדושה, לא רק אומר הזו, מה קורה בשביל אדם יותר מהבית?
אז כתף שמאל שלו אל המזוזה, כתף ימין אל ההוא.
אומר הזוהר, כל דבר הולך אחרי מינו. כתף ימין, כשאתה יוצא מהבית, אז אומנם מה קורה שאתה יוצא מהבית, אז המזוזה נמצאת עכשיו בשמאלך, נכון? והמזוזה, המזוזה משמאלך, המזוזה משמאלך, והשד נמצא מימינך. הוא לא יכול להתחבר לצד הימין שלך, כי הימין שלך זה הצד החיובי, אז הוא הולך לצד של המינוס, נכון?
מה יש במינוס?
את המזוזה שמטרלת אותו, אז אתה משודר, אוקיי?
אבל אז אתה מסתובב כדי לזלוק הדלת.
גם אתה מסתובב, אז הימין שלך מקבל את הכוח מהמזוזה ומנטרל את השמאל. נכון? כאן חובר לרשת, זהו, התחברת לרשת.
אבל למה קורה שאתה מהבית?
אמרתי.
לא, יצאת מגבולות הבית. לא בכל מקום יש
מזוזה. אוקיי, אז אם אתה נמצא למקום שאתה נמצא באופן קבוע, אז תדע שתהיה את המזוזה. אבל עוד דבר, טבע למחזור לפתח, גם הדלקת החנוכיה צריכה להיות נמוכה, צריכה להיות בגובה של מטר, אולי טיפה מעל, לא הרבה יותר. למה? כי כשאנחנו מדליקים את החנוכיה אנחנו מורידים את האור מלמעלה למטה. אני עומד, אומר את הברכות, מחזיק את השמש ביד, ליד ימין, ואחרי שסיימתי את הברכות אני מדליק. מה אני עושה פיזית? אני מדליק, אני צריך להוריד את הנר, את השמש למטה כדי להדליק. למה? מה? לא, השמש הוא משעבר. כן, תנסה להדליק עם סמל ואי סבור לך. לכן גם בנר שעבר יש משהו, תכף נגיע לזה. אז אתה מוריד את הנר, אתה מושך למה בדיוק את האור העליון למטה, כי זה כל העניין של חנוכה, להוריד את הקדושה מלמעלה למטה. אז זהו, מבחינת ההלכה זה צריך להיות מחוץ לבית. אתה עומד בפתח של הבית, אז תסבירי להם. תסבירי להם. תסבירי להם. להכך, זה נחשב לך, הזדמנות להסביר להם. איך הם שמים את החנוכיה אבל? את החנוכיה שמים בצד שמאל של הפתח, זאת אומרת, ממול המזוזה. ממול המזוזה. תכף נראה מה זה. כשאתה נכנס לבית, המזוזה מצד ימין, החנוכיה מצד שמאל. אוקיי? עכשיו, אופה, מה קרה פה? אוי, אני שכחתי להעביר את ה... טוב. אתם איתי? אז עכשיו, מה שקורה, שכאשר אנחנו מדליקים את הנרות של חנוכה, אנחנו בעצם מושכים אורות רוחניים עליונים. איזה אור? אותו אור שאמור לתת לי את העוצמה כל השנה של לעשות את המלחמה בפנים. את אותו אור שאני מזריק אותו לפתח חטאת רובץ, לאותו פתח אצלי, ששם יושב אצלי אותו כוח שמתשתש אותי, שלא מאפשר לי לחיות את חיי במילואם. לזה אני צריך להתכוון. הדרכות על הנרות בעצם מסמלות את כל הדבר הזה. אז בואו נראה, אנחנו נסיים עם זה. קודם כל יש שלוש ברכות. למה שלוש ברכות? כדי שמשהו יעבוד תוך ימין, שמאל ואמצע, פלוס מינוס נגד. אז הברכה הראשונה זה ימין, תפירת חוכמה. עכשיו בברכה אנחנו אומרים ברוך אתה השם, וכשאנחנו אומרים ברוך אתה השם, אנחנו מכוונים על שם, שני שמות של הבורא, לפי הארי, שם י' כ' ו' כ' ושם א' כ' י' כ'. עכשיו, כאשר כותבים אותם במילוי, יש י' כ' ו' כ', אתם רואים, זה המילוי שנקרא אב, 72, וזה מילוי קצה, 161. זה המדרגות הגבוהות ביותר של תדר של אנרגיה, ותמיד אם תשימו לב, יש פה י' כ' ו' כ' מסמל את כוח הרחמים, ועל כ' י' כ' את כוח הדין. למה מחברים את מהם? כי אנחנו בעצם, זה המהות, זה לא לבטל את הגוף, אלא להשליט את החסדים על הדינים, את הנתינה על הקבלה, לא לבטל. שזה בעצם מה שהיצר אומר, מה? תהיה רוחני אז לא יהיה לך שום דבר. לא לא לא, להפך, יהיה לך הכל, אבל הוא יהיה אמיתי. כאשר מחברים את שניהם ביחד, זה יוצא 233, שזה רגל. כלומר, חנוכה הוא רגל. מה זה רגל? חז. בהלכה שכתוב, מתי מדליקים נרות חנוכה? עד שתכלה רגל מן השוק. למה רגל? עד שתכלה נפש מן השוק. למה רגל? לרמוז שחנוכה זה אנרגיה של רגל. יש פה אנרגיה של חג. אבל זה החג הכי ככה חליל. אתה צריך להדליק נר. אוקיי? אז אמרנו, ברוך אתה השם, במילה השם אתה מתכוון על החיבור הזה. מי שרוצה באתר, יש חוברת ששם יש את כל הכוונות האלה, שיכול להציף אותם ולברך משם עם כל ההסברים. ועם השירים, אוקיי? אלוקינו מלך העולם, אשר קיצרנו בשוטה וציוונו להדליק. עכשיו, להדליק, מה זה להדליק? אל תעתיקו את זה, כי יש את זה מוספס. אתם יכולים להוריד את זה ב-CBS מעטה. להדליק זה בגימטריה 180. קודם כל זה 10 פעמים חי. אבל מה זה להדליק? שומעים משהו שהוא מדליק. מה זה להדליק? או, שמדובר על הספירות, הרי אנחנו מושכים את האור, אנחנו בספירת איזה? מלכות. כשאנחנו מושכים את האור מכל הספירות העליונות, זה מחוכמה, בינה וזה אנטין. חוכמה זה 72, זה היו"ת כיוותי בסדר הזה, בכתיב הזה, זה 72. בינה, סג, אתם זוכרים, זה 63, ככה זה נראה, וזה אנטין, זה מה? 45. ביחד, חוכמה, 72, בינה, 63, זה אנטין 45, ביחד זה 180, להדליק. אז מה זה להדליק? מתי אפשר להדליק? כשאתה מושך אורות. תבינים מה ש... פתאום הרי בא ואומר, זה לא, אתה לא מדליק נר, אתה לא מדליק, אתה מדליק כוחות אתה מדליק את ה... זה בדיוק כל הסיפור של המלחמה של המכבים ביוונים, עד היום בתוכנו. מה קורה פה? לא מה שאתה רואה, מה שאתה מדמיין זה מה שקורה פה. אתה יכול בדמיון להיות בחוכמה, בינה, זנתים, בעולמות עליונים. אתה מייצר פה מציאות וירטואלית שהיא יותר אמיתית מהמציאות הפיזית. כי בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של המין האנושי, היו כמה אנשים שהם חזון, והחזון הזה שלהם מציאות וירטואלית שהם בנו, וכל המין האנושי נגרר אחריהם. אנחנו חיים בתוך חלומות של אנשים שמספיק גדולים וחזקים כדי ליצור מציאות שאין דמיינו אותה ואנחנו מוצאים אותה לפועל, נכון? יהדות זה במבין ומשה רבנו וכן הלאה, כל ההיסטוריה שאנחנו מסתברים על הממציאים הגדולים, החוזים הגדולים, המייסדים הגדולים, הרצל חוזה המדינה, הוא בא וחזה איזה דמיון. היסטוריה של מיליונים השתנתה בגלל הדמיון הזה, נכון? זה מה שהופך אדם לאדם, לא אחד שקם בבוקר ואוכל וכולי כמו בעל חיים, אלא בעצם המציאות הווירטואלית שאתה בונה היא יותר עוצמתית וחזקה מהכל.
יש
לך חזון, בדיוק, וזה מה שמדליק. זאת אומרת, מה שמדליק אצל הבן אדם הזה? כן, כי אתה מרגיש משהו אמיתי, איזה משהו שזה לא מה שאתה רואה ושומע, זה מה שהנשמה מחפשת. עכשיו באה מילה נר, להדליק נר. עכשיו מה זה נר? פה אמרנו נר שזה בין העולמות, נכון? אחד המדיטציות החשובות ביותר שלומדים, יש קורס מדיטציה שלומדים שם יותר לעומק יחופים את זה, זה מה שנקרא מדיטציה של נר. מידת החסד, מה שמסמל אותה זה שם יוד קי ובקי, בפשוטו. מידת הדין, ישנם שלושה שמות שמסמלים את מידת הדין. שם א' קי יוד קי, שזה יותר גבוה, הכי גבוה. שם אלוקים, שזה יותר נמוך, וא' ד' נמיוד, עוד יותר נמוך. שלושה מתחילים באלף. ומי שלמד את העניין של יהודים למידות הרחלים נוצר חסד לאלפים. לאלפים. שם אלף שיהיו כאלופים על הגן מונגל. כאשר אנחנו לוקחים את כל מידות הדין, מה זה מידות הדין? זה צד שמאל. ומחברים אותו עם מידת הרחלים. ואנחנו יוצרים מעגליות. זה יוד קי ובן קי, אלף שיהיו קי, ביחד ו-47. במדרגה יותר נמוכה יוקי ורקי אלוקים זה 112, במדרגה הכי נמוכה יוקי ורקי על דנוניות שזה 91, כל אלה שעושם ביחד מקבלים 250 שזה נר. מה עושה הנר? זה נקרא מכוונת הנר. מה זה נר? זה אותו כוח קוסמי שמחבר בין שמיים לארץ, בין גוף לנשמה, מחבר, לא מבטל אחד מהם, יוצר את ההרמוניה שכל אחד, כי אנחנו יודעים שהנשמה היא בריאה, הגוף יהיה בריא. היהדות לא מדברת על ביטול של הגוף, לא על ביטול של הרצונות, לא על ביטול של הכסף, המעמדות, הכישרונות, לא מדברת על ניתוק, רק ביטול לייצר מצב של הרמוניה בין הנפש לגוף, בין השמיים לארץ, בין החומר לרוח. אין פה שום דבר לא מתבטל פה. אבל מה? אתה חייב להיות עם הראש בשמיים, עם הרגליים על הארץ. מה? וזה נר. הנר הוא זה שמחבר בין השמיים לבין הארץ, וזה המדיקציה של הנר. כשאנחנו אומרים נר, אז זה מכוונים. אוקיי? אז זה הנה הנר, ואז זה החיבור הזה. ואז תעשה, אומר הרי הקדוש, ואז תעשה לחינת נר חנוכה שהוא כמניין ג' הייחודים הנפלאים. למה זה ייחודים? כי זה לייחד, להפוך שני הפכים לאחד, שמיים וארץ, רצון גופני עם צורך נשמתי. אתה לא מבטל, אתה מאחד. זה להכניס את הקדושה וכל פעולה שהיא לכאורה גשמית וחסת משמעות, יש לה משמעות. ותתייחד עם בעלה וגם על היחודים הנזכרים. מי זה בעלה? זה האור. ומי זה היא? הקרי. חנוכה. למה אמרנו שזה חנוכה? יש לכם צד וכבב. אבל יש עוד דבר, תכוון כי רצי תבות להדליק נר חנוכה, ושם קדוש הנקרא נחל. זוכרים שאמרנו נוצר חסד לאלפים? החסד שאתה נותן לאלפים? רצי תבות נוצר חסד אלפים, זה נחל. מה זה נחל? אתה מדובר על הנחל העליון, הנחל שנותן לאדם את חייו, שבן אדם מחובר לאותו ערוץ. עכשיו, יכול להיות שמה שאני אומר עכשיו זה לא כל כך ברור לכולם, כי אנחנו לא מורגלים כל כך בזה, אבל זה הכוח של חנוכה, ללמד אותנו שיש עוד מימד לכל אחד מאיתנו שאנחנו לא כל כך משתמשים בו, וככל שאתה משתמש בו יותר אתה יותר חי, אתה פשוט יותר חי, כי האנרגיה של הגוף מתעייפת מהר, היא צריכה את הנשמה, וזה אותו נחל רוחני. מה? סליחה? הנחל זה החיבור, זה כבר הפתילה, הפתילה שהיא החסדים שעובר בה אותו נחל של אורות עליונים. לכן נחמים להדליק נר חנוכה, בגלל זה לא אומרים להדליק נר של חנוכה, כי השל עושה... אין נחל, זה עניין נחשל, נכון?
נחשל, ואת הכל נחשל.
כן.
אפשר ללכות
לספר הזה? אפשר להוריד אותו מעטה. טוב, אנחנו נראה. יום ראשון. נפסיק את זה ליום ראשון. ברכה ראשונה, ברכה שנייה, ברוך אתה השם, עשו פעם הפעם, זה יהיו כיבב כזה אלוקים. יש שלוש ברכות, השלוש עם ברוך אתה השם, נכון? אז השם הראשון זה הצירוף הראשון של הנר, השם השני של הברכה השנייה, הצירוף השני, השם השלישי זה השלישי. תראו את פה מה קורה, שעשה. המילה שעשה היא מילה מאוד מאוד עוצמתית. מחולקת בשני חלקים, שעה, שיניים, שישים עין בגימטיה א' למד א' למד. זה עוד שם שמסמל חסדים, אהבה, חמלה ונתינה. אם כותבים את זה במילוי א' למד א' למד, זה שין עין. מה התאריך העברי היום?
שין
עין ב'. אבל אנחנו עכשיו בעשור של השין עין. אתם שמים לזה בכל העולם הנוחיות וזהו, נגמר? כי עכשיו זהו, העשור הזה, עשור שמין האנושי, אם אתה לא נמצא במסגרת של חמלה, באהבה, אכפת את הזולת, אתה לא אין, אתה פשוט, זה הנחשול שעובר על כל העולם, ולכן מה שלא עובד ככה לא יכול להחליט מעמד יותר. וזה, השין עין, אתה מושך את זה לאן? סף. סף, זה א' למד ה' ובנם אלוהים, זה שין וה' זה 305 אלוהים שקבים במילוי עם חמש האותיות זה שין ה'. לכן כשאתה אומר שעשה, שוב אתה מחבר, תשימו לב שוב, אתה מושך את האור של קווים עם נתינה, עם הכלי של הדינים. כל הכוח של חנוכה זה לחבר, זה לא לבטל, זה לחבר, כי החיבור מבטל, האור מבטל, מבטל את החושך, אבל לא מבטל את הקיום של החומר. פה יש את כל המספרים האלה, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לזה עכשיו. הברכה שאתה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, מה שאומר בזמן הזה, אותו כוח קורה עכשיו, וזה אני רוצה להתחבר. ברכה השלישית, שוב, ואנתים, ברוך אתה השם, אז יש לנו חיבור י' כבר כי א' דל לנו מיוד, מאלוקינו מלך העולם, שהחיינו ימים וקיימנו שמאל והגיענו, אמצע לזמן הזה. יצאנו עכשיו את השחיינו אומרים רק ביום הראשון, שאחרי שכבר עשיתי את הקו אמצעי ועוד עובד עכשיו לכל השמונה ימים, רק ביום הראשון אומרים שחיינו. או אם מישהו לנהיח לא הדליק ביום הראשון, אז הוא מדליק פעם ראשונה ביום השני, אז הוא אומר ביום השני, פעם ראשונה שאתה מדליק אתה אומר את השחיינו. אוקיי, תודה רבה לכם. Right.